למשפחה פודקאסט. לב של אימא. אהוב הרענן. מערכת אימהות לגיל הרך לשעת ייעוץ. בפודקאסט נדבר עלייך אימא, על הילדים שלך ועל הלב שנמצא שם בכל רגע.
אני אהוב הרענן, מדריכת הורים לגיל הרך, מחברת הספרים סיפורים מתוך הלב של אורי, סיפורים מתוך הלב של אימא וסדרת ארגז הכלים שלי.
בפרק הזה נשוחח על התפרצויות זעם.
התפרצויות זעם זה הסיוט של כל הורה, לילד בכל גיל שהוא ובטח בגיל הרך. הרגע שבו נגמרת הסבלנות לילד, ותוך רגע גם לנו כהורים נגמרת הסבלנות, לא יודעים מה לעשות. הילד זורק, בועט, צועק, כועס. ומה אנחנו עושים עם כל בליל הרגשות האלה, לפני שגם אנחנו נכנסים לסערת רגשות? אז נמצאת איתנו כאן אתי. שלום אתי.
שלום אהובה.
בואי תציג את עצמך, את המשפחה, את הילדים, מי הוביל אותך לכאן?
אז אני אימא לשמונה ילדים מקסימים, סבתא לחמישה.
וואו.
מה שהביא אותי היום לכאן זה הבן השביעי שלי.
וואו.
יאיר, שהוא בן שבע. וכמו שאמרת בפתיח, אני חווה איתו בתדירות די גבוהה את הנושא הזה של התפרצויות זעם, או כמו שאנחנו מכנים את זה בבית, פתיל קצר.
כן. תגידי, אתית, אני מרשה לעצמי לשאול אותך מה... קצת בצחוק, מה פתאום נזכרת? יש לך שישה ילדים מעלה וגם נכדים ו...
זו שאלה מצוינת, בגלל שזה לא פעם ראשונה שאני מתמודדת עם הדבר הזה, כן? זה לא איזה משהו שלא קרה בגילאים כאלה ואחרים עם הילדים הבוגרים, אבל לא יודעת, או שאני הזדקנתי ויותר קשה לי להתמודד עם זה, או ש... או שזה יותר אינטנסיבי, או שפשוט אמרתי שאני שמחה לנצל את ההזדמנות ולשמוע מה אני יכולה לעשות יותר טוב, ואולי לא לחזור על טעויות שעשיתי עם האחים הגדולים.
יפה, באמת מעורר התפעלות והשראה, כאילו לחשוב בשלב כזה על ילד אחד, ועל מה אני יכולה לעשות שם, כשבעצם יש מאחורייך הרבה מאוד ניסיון והרבה מאוד התקפי זעם. כי איך שלא יהיה, חלק מלגדל ילדים זה גם להתמודד עם התפרצויות הזעם שלהם. אז אני בטוחה שיש לך מאחורייך הרבה רקורד עשיר של התמודדויות כאלה וגם איתו. אבל בואי נדבר עליו. אז איך קוראים לו?
יאיר.
והוא בן?
שבע, כיתה ב'.
אז בואי תתארי לנו קצת, אפילו דוגמה להתפרצות זעם, למקרים שבהם הוא מתעצבן, מתי אתם רואים את הפתיל הקצר הזה?
קשה לי האמת לשים את האצבע, הרבה פעמים כשהוא חוזר מהלימודים.
מיד כשהוא מגיע הביתה.
כן, מיד כשהוא מגיע הביתה, מגיע, נכנס, זורק את הילקוט, מעיף את הנעליים, מתעצבן, קשה לפעמים לאסוף אותו, להביא אותו לארוחת צהריים, להירגע. הוא גם, אני לא יודעת אם זה קשור לנושא או לא, אבל הוא גם משהו שאנחנו מכנים אותו בבית, כיפוד. קשה לחבק אותו. הוא לא חביק. הוא פשוט לא מסכים ש...
אם רוצים לחבק אותו, מה?
לא, תעזבי אותי. כאילו, אני רוצה לחבק אותו, אני רוצה לנשק אותו, הוא לא מוכן.
ובכלל מה גם מפריע לו? בדברים אחרים?
לא, אני לא חושבת. אני לא רואה את זה בא לידי ביטוי בדברים אחרים, או בבגדים, או כזה, או... לא.
מה ההסבר שלך לזה?
לא יודעת, הוא כאילו מתרחק כזה, ולא לא רוצה. זה הפך להיות בדיחה, שאני אומרת לו, אבל אני צריכה חיבוק, תביא לי חיבוק.
כן.
אז לפעמים, בטובות, אני מצליחה. אז אני מזכירה את זה, כי זה לא דרך בשבילי להרגיע אותו. יש ילדים...
שחיבוק יכול להרגיע אותם יותר מהכל.
נכון, והוא לא נותן לי לחבק אותו, וזה יכול לבוא לידי ביטוי בזה שהוא בוכה וצועק וצורח וזורק דברים, זה יכול לצאת על אחיו הקטן. שהוא ירביץ לו.
כמה הוא?
שנתיים וחצי.
תני לנו עוד דוגמה, לא מהרגע שהוא נכנס מהלימודים.
קורה הרבה פעמים בסיטואציות בשולחן שבת, שפתאום לא מוצא חן בעיניו משהו, אם זה האוכל שיש לו בצלחת, או המקום שהוא צריך לשבת בו, שזה תמיד אישו.
שמה, הוא רוצה מקום מסוים ספציפי, או כל פעם רוצה מקום, לא מה שהוא קיבל?
רוצה את המקום שאח שלו רוצה, וגם האח שלו פחות או יותר רוצה את המקום שהוא רוצה. משהו שקורה בהרבה
בתים. לא, אבל לא כשהוא רצה דווקא מקום קבוע. לא מקטע של...
לא, הוא רוצה לשבת ליד אימא, וגם אח שלו הגדול רוצה לשבת ליד אימא, ואז נהיה מזה הצגה שלמה. אז הוא כבר פורש, וכבר צועק, וכבר מתעצבן, וכבר נהיה מזה בלגן גדול.
ואתם מצליחים להבין מה הוא רצה בכל אחד מההתפרצויות, כשהוא חוזר מהלימודים פחות?
אני מנסה לשאול אותו, אז לפעמים יש משהו, למשל אתמול, אני יכולה לתת לכם דוגמה מאתמול, באתי לקחת אותו, ראיתי אותו באמצע ריב מאוד גדול עם חבר מהכיתה, והוא רדף אחריו, ומכות, ועניינים וזה, ואז כשהוא נכנס לאוטו, שאלתי אותו, הוא היה נורא 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 עצבני, וממש דיבר על הילד במילים
שלא נמרצות.
כן, במילים שגם הוא יודע שהוא לא יכול להשתמש, וזה. והילד הרגיז אותו מאוד, והם רבו, ואז כשהוא הגיע הביתה, הוא לא הצליח להירגע. הוא בכה, והוא המשיך לדבר על הילד הזה, כמה הוא מרגיז אותו, ואיך הוא יפרק אותו מחר, וכל דבר שניסיתי לעשות, אמרתי לו, בוא, אני אעשה לך איזו שתייה נורא מפנקת. תבחר מה שאתה רוצה, אתה רוצה תה חם, אתה רוצה שוקו חם, אתה רוצה מצטפ... כל דבר, לא, אני לא רוצה כלום, וזה...
לספר את מה שהיה הוא כן סיפר.
אז כל הזמן ירה את זה בעצבים, שהוא מעצבן אותו,
וזה... ולא את הסיפור, מה קרה בדיוק, מה הרגיז אותו שם?
לא, לא הצלחתי. אפילו אחר כך גם בזמן של רוגע ממש, אחרי צהריים ובערב, לא הצלחתי להבין. הוא מעצבן אותי, הילד הזה מעצבן אותי. אבל הוא מתוחכם יאיר, כי אני אמרתי לו, אתה יודע שאם אתה... הוא יפרק אותו, מחר בחדר הוא יפרק אותו. אמרתי לו, אתה יודע שאם זה יקרה, אז אתה תורחק, כי זאת אלימות ש... זאת אומרת לי, לא, אני לא אעשה את זה בזמן הלימודים, אני אעשה את זה אחרי הלימודים. כמו שהיה אתמול. אז...
שזה היה בסוף יום הלימודים, כן, כשחיקו כן, להורים.
כן. ואני לא הצלחתי להרגיע אותו, ממש ברמה שהוא נשאר שוכב על הספה ועצבני ורוקע ברגליים והכל. פתאום בשלב מסוים קלטתי אותו, לוקח את הילקוט, מוציא ספר חשבון ועושה את השיעורים. לפני ארוחת צהריים, לפני שהוא אכל או שתה שום דבר. וזה נורא הצחיק אותי. אמרתי לו, תקשיב, מכל הדברים בעולם לא חשבתי ששיעורי בית יכולים להרגיע מישהו. אבל זה, כן, אז כאילו הוא הרגיע את עצמו בסוף. אני לא הצלחתי להתערב שם.
ומה הרגיע אותו? השיעורי בית? הוא קודם ניגש לעשות שיעורי בית. להוציא את הזעם.
אני לא יודעת להסביר את זה, אבל כן.
ואז היה איזשהו דיבור על זה?
אני לא דיברתי איתו על זה, לא...
היום מה? בבוקר? רקם תוכניות?
לא שמעתי שהוא אמר משהו על זה היום.
ומה נראה לך יהיה היום? הוא באמת עשה, הוציא לפועל את זממו?
רשמתי לפניי שאני צריכה לבוא לקחת אותו מדויק ביום בזמן שאני גמר עם הלימודים כדי לא לתת לו אפשרות, אבל אני רוצה לקוות שהוא יצליח לרסן את עצמו, אבל אני לא יודעת.
אבל דווקא פה זה כבר לא התפרצות זעם, כי פה הוא ממש בשליטה.
כן, גם אני לא יודעת אם זה בסדר להגיד את זה, אבל מריבה עם ילד בכיתה פחות מטרידה אותי.
כן.
כי אני אומרת, בסדר, טבעי ונורמלי, ואם לא היום יריב איתו, אז יריב עם מישהו אחר. אבל זה שהוא בהתפרצות זעם כזאת מוגזמת, ואולי זה לא מוגזם, אני שואלת אותך.
אז אנחנו כבר נדבר על זה רגע, תגידי לי עוד דברים, עוד דברים כמו שולחן שבת?
זה יכול להיות פתאום מדברים נורא לא צפויים, כאילו מישהו נגע לו בחפץ שלו, מישהו לקח לו משהו ששייך לו.
ואז הוא נורא מתרגז?
ואז הוא נורא מתרגז וכאילו מאבד את זה. אבל זה לא צפוי, זאת אומרת אותה סיטואציה יכולה יום אחד להוציא את זה, כאילו לגרום לו להתקף זעם, ויום אחר זה יעבור יותר בקלות.
נכון. בכלל, כשאנחנו מדברים על התקפי זעם, אז יש באמת מצבים שהם מלכתחילה יותר גורמים לילדים להיות נפיצים, או להתרגז יותר בקלות. המצבים האלה אפשר לשים אותם בראשי תיבות של המילה אכבר, שזה עייפות של אות עין. עייפות היא בהחלט אחד הגורמים גם לנו. אותו דבר שגורם לנו... במצב עייפות להתרגז, יכול במצב שאנחנו לא עייפים להתרגז הרבה יותר. גם כשאנחנו מרגישים איזשהו כעס על משהו, שעל זה אנחנו בדיוק מדברים, אבל כשמשהו, שזה הקף של, כשמשהו באמת קרה שמכעיס אותנו, אז אנחנו, אז כל דבר יותר מרגיז אותנו. את יודעת, גם הרבה פעמים כשאנחנו בשעת כעס, אפילו בקטע של זוגיות, במריבה על משהו, אז פתאום אנחנו גם נזכרים שגם, וגם לא תיקנת את הזה, וגם אמרת שתביא את הזה, אנחנו כבר במצב כעס, אז כבר אנחנו גם כועסים על עוד הרבה דברים שלא רלוונטיים. מצב של בדידות, שבכלל נדבר על זה עוד רגע, שזה בית, כשאתה מרגיש בודד, שאולי זה מה שקרה לו בזמן של החבר, והרייש זה הרעב, כמובן שכשאנחנו רעבים פיזית. אז שניים מהמצבים האלה, מצבים פיזיים ממש, לא רגשיים, הם עייפות ורעב, שהם באמת טריגרים, שהם באמת יותר גורמים לילדים, למבוגרים, להיות פחות מבוסתים, וגם את כמובן מצבים רגשיים, שברובם, שכעס ובדידות הם באמת שני הדברים אולי הכי בולטים. בכלל כשאנחנו מדברים על בדידות, זו הזדמנות להגיד שבכלל יש ברגשות שליליים, אחד הדברים, כשאנחנו מנסים לדייק את זה, זה שכשיש רגש קשה, אנחנו בדרך כלל מרגישים בודדים. זה נשמע מוזר, אבל כשאנחנו עצובים מאוד, אנחנו מרגישים בסוף בודדים. כשאנחנו כועסים מאוד, אנחנו מרגישים בסוף בודדים. ולכן הדבר הכמעט אולי נדוש ובנאלי שכל הזמן שומעים, תהיו עם הילדים, תיתנו להם אמפתיה, תשקפו, ולידציה, לא משנה איך שלא יקראו לזה, תיקוף רגשות, שיקוף רגשות וכולי וכולי, זה נשמע קצת אולי לעוס, אבל זה בדיוק מה שעוזר לילדים לעבור את הגל, כי מישהו איתי שם באיך שאני מרגיש, זה הפתרון הזה של הבדידות. זה כאילו, אני יכולה להיות איתך שם, ואז זה שאני איתך שם, הוא נותן כל כך הרבה, אבל אני רואה שאת רוצה להגיד משהו.
כן, כי זה כנראה מקום שאני טועה בו. כי אני אומרת, אני למשל, כמו שאמרתי, איך שעשיתי אתמול, התייאשתי, ראיתי שאני לא מצליחה לעזור לו, אז הנחתי לו. והלכתי עם הקטן למטבח, לתת לו ארוחת צהריים, ואמרתי, הוא ירגע ויבוא, וזה מה שקרה. אבל את אומרת לי, בעצם, מה שעשיתי זה השארתי אותו לבן. בודד בסיטואציה.
עכשיו, זה מאוד 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 הגיוני שזה יקרה לנו. שכשמישהו בסערת רגשות נרצה גם אפילו לכבד את זה, ולתת לו את הזמן להירגע. כן? וגם זה באמת מציף גם אותנו. הדבר היחיד שאני רוצה לעשות זה לא להיות שם, זה להתרחק מהמקום הזה. את בטח מכירה את הסיפור הזה הידוע שנקרא עקבות בחול. בטח כבר בתיכון איכשהו יקריאו לנו אותו. על אדם שחלם חלום שהוא רואה את מסלול חייו, ולאורך כל מסלול חייו הוא רואה שתי עקבות בחול, אחד שלו ואחד של הקדוש ברוך הוא שמלווה אותו בכל הצמתים בחיים, והוא רואה שדווקא בתמונות הכי אומללות והכי עצובות שקרו לו בחיים, הוא רואה רק זוג עקבות אחד, ואז הוא פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, איך זה יכול להיות שבדיוק ברגעים הכל כך קשים והכל כך כואבים וסוערים, עזבת אותי, נטשת אותי, פתאום הייתי שם לבד. ואז הקדוש ברוך הוא עונה לו, שדווקא באותם רגעים פשוט נסעתי אותך על כפיי. הייתי, לא רק שהייתי שם, אלא נסעתי אותך. היכולת הזאת באמת של קצת אימו אנוכי בצרה, של להיות איתו בזמן המצוקה שלו ובזמן הכאב, וכמעט מעבר לזה לא לעשות כלום, חוץ מאשר להיות איתו, זה באמת מפתח משמעותי. פה, במקרה של יאיר, הוא מעצמו באמת הרבה פחות רוצה את הדבר הזה. הוא כמעט אומר לך, תניחי לי, אני אפרוק, ותניחי לי, רק תני לי את השקט שלי, ואפילו שיעורי בית בחשבון ירגיעו אותי. רק תני לי את השקט.
אז מה נכון לעשות?
זהו. התפקיד של להראות לילד שהייתי איתו, ולחבר אותו לזה שאני הייתי איתו בזמן, והבנתי את מה שהוא הרגיש, ומה הרגיז אותו, אם אפשר לעשות אותו בשעת מעשה, שהרבה מאוד פעמים, אם אנחנו חוזרים לדבר על התפרצויות זעם, אי אפשר לעשות אותו בשעת מעשה. המוח שלנו לא מתוכנת כך, אנחנו כדי ללמוד משהו, אנחנו רוצים ללמד אותו. רוצים ללמד את יאיר איך להתמודד עם תסכולים, עם כעס מאוד גדול. ואת השיעורים אנחנו באמת לא לומדים, צריכים תנאים אופטימליים ללמוד. יודעת כמה מדברים במשרד החינוך על שהמרחב למידה יזמין למידה, ושיהיה את כל התנאים האופטימליים כדי ללמוד. וכשילד בזמן התקף זעם, בוודאי שאין לו את התנאים האופטימליים ללמוד. הוא אפילו לא שם לב מה הוא עושה, הוא אפילו לא שם לב מה הוא אומר. כמו שאנחנו גם בשעת כעס...
רציתי להגיד שאני...
כמו שאנחנו בשעת כעס, כל כך הרבה פעמים לא שמים לב מה אנחנו אומרים, ולא שמים לב מה אנחנו עושים, ואפילו אם אנחנו מבינים שמה שאנחנו עושים לא עוזר לנו, אנחנו הרבה פעמים בלופ בכל זאת ממשיכים לעשות את זה. אז אם אנחנו רוצים ללמד אותו משהו, השיעור הזה לא יקרה באותו רגע. לא יקרה בזמן שהוא עכשיו בהתפרצות זעם. השיעור הזה יקרה או לפני ההתפרצות זעם, או אחרי ההתפרצות זעם. ושוב אני אומרת, כמה שזה נשמע לדבר איתו, זהו, זה מה שיש להגיד, לדבר איתו? כן, זה מה שיש להגיד, פשוט לדבר איתו. לדבר איתו יעשה הרבה מאוד דברים. זה גם יפתור את עניין הבדידות שעליו דיברנו, כי אני פתאום, אפילו אם באותו רגע לא הצלחתי להיות איתך בכאב הזה, כי אפילו הוא פיזי דוחה, ורק אל תתקרבי אליי, ורק אל תתחבקי, ואל תחבקי אותי. אז, אבל אם אחר כך אני אומרת לו, אתה יודע שמקודם כשכל כך כעסת וכל כך התעצבנת על החבר שלך, גם אני אפילו התעצבנתי על החבר הזה שככה הוא הרגיז לי את הילד שלי, וגם אני חשבתי, מעניין מה החבר הזה עשה לך שכל כך הרגיז אותך, ואתה יודע שעד הרגע הזה אני בכלל לא יודעת מה הוא עשה לך? אולי הוא דחף אותך? אולי, אני לא יודעת, אולי תספר לי מה הוא בכלל עשה. את חושבת שהוא יענה לך אם הוא בזמן רגוע?
יאללה, אמא, את חופרת.
אבל באמת אני רוצה לדעת מה היה. אתה לא מסכים לספר לי? אני לא, המילה חופרת לי, אני לא יודעת אם היא, היא הרבה פעמים מסמנת להורים איזשהו תמרור עצור עד כאן כניסה. ולפעמים עם טיפה, עוד טיפה חפירה קטנה, הילדים פותחים פתח מאוד גדול. אבל גם אם לא, אז אני יכולה רק להגיד לו, אבל תדע לך שאני ראיתי שהיית מאוד עצוב, ושזה מאוד מאוד הרגיז אותך מה שקרה.
אני שומעת מה שאת אומרת, ואני מנסה לדמיין את הסיטואציה, איך ליצור את הסיטואציה האופטימלית הזאת, כדי שהוא באמת ינהל איתי את השיח הזה, שזה יוכל באמת להפוך לדיאלוג, והוא ישתף עם זה פעולה.
כי הוא פחות ילד שגם פותח ומדבר ו...
כן, הוא מסוג הילדים של... כבר כשהוא היה קטן, איך היה בגן? כיף. מה עשו? כלום.
וואי, אני רוצה רגע להגיד על זה משהו.
ואני כל כך רוצה שהוא ישתף אותי, ואני כל כך רוצה, ואני לפעמים שומע דברים, אני עכשיו נזכרת במשהו נורא נורא מיוחד שהיה השנה. השנה היה משהו, הם למדו על פרשת נוח, אני ממש נזכרת בסיטואציה, הם למדו על פרשת נוח, והרבי לקח אותם, הוציא אותם מהכיתה, ולקח אותם למדוד את הגודל של התיבה. והם הלכו לתחילת הרחוב, ועם איזשהו כלי מדידה, הוא הראה להם מה זה האורך של התיבה, כי תמיד אנחנו מדמיינים את זה כמו איזה קרוון קטן שנוסע...
את הסיפור הזה שמעת מאיזה שכנה.
חכי, וממש, ומדדו חצי רחוב, ואז הילדים היו צריכים לרוץ, וזה... קיצור, היה איזה משהו נורא אטרקטיבי סביב זה, וראיתי את זה בדף קשר. הרבי צילם אותם, היה תמונות וזה. ואני אומרת לו, איך לא סיפרת לי כזה דבר? זה היה ממש כזה, מין יום פעילות כזה סביב כל ה... כן, נכון, וזה היה נורא כיף, ואז כאילו כן סיפר קצת, אבל הצבן אותי שהוא לא חזר הביתה, לא הצבן, אבל כאילו החזב אותי שהוא לא חזר הביתה, וסיפר לי, אמא, תשמעי מה היה היום, מה עשינו היום בשיעור תורה.
אז רגע, אני רוצה באמת להגיד משהו על ה... יש פה שתי נקודות שאפשר לדבר עליהן. אחת, זה באמת הקטע של התשאול הזה של ילדים כשהם חוזרים, איך היה לך היום, שהוא אחד מהדברים שהורים איכשהו חושבים שחייבים לעשות, שצריכים כשילד חוזר לשאול אותה איך היה לך היום, והוא יגיד בסדר או יגיד כיף, ונגמר הסיפור, והטקס תם. ועוד דבר, זה בכלל הילדים שפחות משתפים, שזה עוד עניין שעולה פה. אבל ילדים בגיל הרך, אני לא יודעת, מאמינה שגם ילדים בגיל ההתבגרות, אבל ילדים בגיל הרך, הדבר האחרון שמתאים להם לדבר עליו, כשהם מגיעים הביתה, זה על מה היה היום בכיתה. האחרון. או שהם כבר רוצים לחזור הביתה, כי הם עייפים, רעבים, בודדים, כועסים, או שהם כבר התגעגעו הביתה, ורצו כבר לחזור למקום. ועד שהם סוף סוף, אני אומרת את זה קצת בשפה של ילדים יותר קטנים מיעיר, אבל עד שסוף סוף הגעתי הביתה, את מזכירה לי עוד פעם את הכיתה, באמת, הגעתי הביתה. ודווקא אחרי כמה שעות טובות, כשחוזר הביטחון והרוגע והשלווה, ופתאום אז אני שואלת, תגיד, היה משהו מיוחד היום בכיתה שאתה יכול לספר לי? הרבה פעמים מורים אומרים, מעניין שבדיוק כשהולכים לישון כל הסיפורים עולים לו. ובאמת זה גם אולי כדי... להרחיק את הרגע הזה של הפרידה, של השינה, אבל זה גם בהחלט, כי הזמן יותר, עכשיו יותר משחזרים את כל היום, וסדר, ועכשיו יותר מתאים לי לדבר. אז זה כן חשוב לנו מאוד כמה שיותר שילדים ידברו איתנו וישתפו אותנו, ואת הדבר הזה אפשר ממש כמעט ללמד. כשהורים שואלים איך היה לך היום בכיתה, הם כמעט שואלים איך היה לך היום בכיתה, כיף? כמעט אפילו נותנים גם את התשובה. אני אגיד לך איך אני אומרת את זה. אני אומרת, הרבה מאוד הורים רוצים לדבר ולשוחח עם הילדים שלהם בזמן שמתאים להם, להורים, ובזמן שנוח להם, להורים. מעט מאוד הורים מצליחים, פנויים, להקשיב לילדים בזמן שהילדים רוצים, ועל הנושאים שהילדים רוצים לדבר. וזה איזשהו משהו שכשאני טיפה יותר שמה אותו במודעות שלי, ואני אומרת, שאני לא אפספס את ההזדמנות שהוא רוצה לדבר איתי, ועל מה שהוא רוצה לדבר איתי, ופחות לדבר איתו כשלי מתאים, כי by the book, כשילד חוזר, צריך לשאול אותו איך היה היום בכיתה.
טוב, קודם כל ממש חידשת לי. שהוא חוזר מהזה, לא אז ל...
וההפך, זה זמן לאיחוד מחדש. להגיד, את יודע איך התגעגעתי אליך היום? את יודע, באמצע שישבתי, אני לא יודעת במה את בדיוק עובדת, אבל שהייתי במשרד, כשישבתי במחשב, את יודע שפתאום חשבתי עליך, חשבתי לעצמי, תגידו, הוא מחזיר עכשיו לחבר שלו? הוא נוקם בו היום כל היום? הוא מצליח להתגבר? מעניין מה הוא עושה. התגעגעתי אליך, חשבתי עליך, כשהכנתי את האוכל, כשהלכתי לקנות את זה. איך אני שמחה לראות אותך? מותק שלי, בוא, ככה. אז זה הזמן דווקא להתחבר מחדש, ולא לחבר אותו למסגרת החינוכית, שהרגע סוף סוף נמלט ממנה.
ואז, רגע, אז זה מתי לא, אבל, ואמרת לי מתי כן, והאם יש, אמרת משהו על השאלה הזאת של איך היה היום בכיתה, או שגם זה מין כזאת שאלה לא מספיק מזמינה. יש גם דרך לשאול את הדברים, או לנסות להוציא ממנו שהוא יותר ישתף?
מקסים. קודם כל, דרך מאוד פשוטה היא לספר בעצמי משהו שקרה לי היום. אתה יודע מה קרה לי היום? היום בדיוק, בטכנאי, לא בטכנאי, הייתי צריכה זה. סתם, לשתף זה גם...
במשהו שלי.
כן, זה גם מאוד מקרב, זה גם קצת דוגמה אישית, לאיך אנחנו משתפים אחד את השני בדברים שעברו עלינו. וזה גם באמת, כמו שאמרתי קודם, קצת דוגמה אישית, שזה שיח, שאנחנו מדברים על דברים שקרו לנו, מתרפקים קצת אחד על השני במאורעות היום שחלפו. אז זה גם לפתוח אני, על זה אני אומרת, אומרים, את פתח לו, כשיש ילד סגור, כמו שאת מתארת קצת על יאיר, שהוא טיפוס שמעצמו פחות יבוא ופחות ישתף ויספר איזה חוויה מסירה הייתה, ואני גם יכולה ממש ליזום את זה, להגיד, אתה רוצה לספר לי משהו שקרה היום? אפילו את יכולה עוד יותר כאילו להיות מובנית או דידקטית, להגיד, תספר לי משהו אחד כיף שהיה היום, ומשהו אחד מעצבן שהיה היום. תספר לי משהו אחד שהצלחת, ומשהו אחד שלא הצלחת. תספר לי משהו אחד שהרגיז אותך, משהו אחד שהרגיע אותך. יכולים לעשות את זה אפילו בתור משחק. אני אספר לך משהו שמח אותי, משהו שהרגיז אותי. עכשיו אתה. אני אספר לך משהו שהצלחתי, ומשהו שפישלתי. עכשיו אתה. אז זה בנוגע לשיח. אבל בואי נחזור רגע להתפרצויות זעם, שלשמם בת. חשוב לי להגיד שאם הילד בזמן ההתפרצות פוגע בעצמו, בסביבה או ברכוש, אנחנו עוצרים אותו. זאת אומרת, אם את מוצאת את יאיר בזמן ההתפרצות, פתאום מעיף חפצים, זורק דברים, ואת באמת דואגת לשלומו, לשלומך או לשלום הבית, את ממש עוצרת אותו בכל דרך שנראית לך. ואז רק כשהוא רגוע, את מדברת איתו על מה שהיה. אז מעבר אני אומרת לזכור את הקטע הזה שבזמן שילד מתפרץ, הוא בסך הכל מרגיש בודד. ועוד דבר שרציתי להגיד, רגשות בכלל, באופן כללי, הם כמו גלים. רגש, כל רגש שהוא, לא משנה מה הוא, הוא עולה ויורד. וגם לנו, לדעת בזמן השערה שעוד מעט זה הולך לעבור, זה איזשהו, יש לזה עוצמה, זה מאוד עוזר לזכור את זה, זה גם עוזר לזכור את זה כי אני יכולה לפעמים לעצור את הגל עוד לפני שהוא מגיע לעיצומו. הקוס מים שלא עזרה לו כשהוא היה בשיא הגל, יכול להיות שבתחילת הגל היא כן הייתה עוזרת לו. זה גם עוזר לנו לדעת שזה לא עומד להימשך הרבה מאוד זמן. הרגע שעוד רגע יחלוף, עוד רגע הוא יחלוף. אבל אם אני בנקודת שיא הזאת של הרגע שזה פוגשת אותו שמה, שמה פוגשת, קשה להרגיש רגשות לבד. אם אני מצליחה לפגוש אותו ברגע הזה שהוא בשיא של הרגש, ולא נבהלת ולא מתנתקת, ולא כועסת ולא מאיימת, ואני באמת פוגשת אותו שם, אני מבינה שהיה היום משהו מרגיז ממש. ילד אולי לא כמו יאיר, גם מתאים היה פה לחבק אותו. אפשר את יאיר לשאול. אם הוא יגיד שלא, אז לא נורא. יעזור לך אם אני אחבק אותך? יעזור לך אם אני אתן לך כוס מים? יכול להיות שהוא יגיד לא, 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 אבל בכל זאת לא הייתי מבטרת על זה. לא הייתי מבטרת על לשאול אותו. ושוב, הרגש עובר, הגל נרגע. נרגע הגל עבר זמן, כשהוא לא בתוך הרגש הזה, אז אני ממש אדבר איתו על זה. שוב, תנסי בדרכך את למצוא את הדרך ואת הזמן המתאים, אבל כן להגיד לו, היה משהו מאוד מאוד מרגיז. ועכשיו סוף סוף נרגעת. אפילו לשאול, מה עזר לך להירגע? תגיד, מה עזר לך להירגע? אתה זוכר איך היית? אני זוכרת שפעם היה ילד שאף פעם אמר לי, אני לא יודע, זה קוסמות. לא יודע איך נרגעתי. ואני זוכרת שאפילו ציירתי לו את הילד כועס מאוד ואת הילד רגוע. היום אפשר גם בקלות לצלם, אם זה לא נראה לך מדי חודרני, אולי בתור אימא אפשר, לצלם אותו כשהוא כועס ולצלם אותו כשהוא רגוע, ולשאל אותו, מה קרה באמצע? מה קרה באמצע? מה פתאום עזר לך? אמרת לעצמך משהו? וגם לדבר איתו לפני. זאת אומרת, מכינה אותו לשיעור. אני אומרת לו, אתה יודע, שמתי לב, בכלל המילים שמתי עם לב, הן פשוט מילים נהדרות. כשאני אומרת לילד שמתי לב, הן גם מפתחות אצלו מודעות עצמית, וגם הן איכשהו הופכות את השיח למקום לא ביקורתי ומחנך ומטיפני. שמתי לב שכמעט כל יום שאתה חוזר הביתה, אתה חוזר מאוד מאוד עצבני. וחשבתי לעצמי, מה אנחנו יכולים לעשות כדי שיעזור לך? יש לך אולי רעיון, ובדרך כלל ילדים יותר, יודעים להגיד יותר טוב מאיתנו, מה יכול לעזור להם, וגם אם לא, אני יכולה להציע ולשאול, לשים סימן שאלה על כל דבר. נראה לך שאולי נצליח שמחר, היום, שתחזור בבוקר לשאול אותו. אתה זוכר שדיברנו על זה שאתה חוזר הבית הזה, אתה מאוד עצבני? אולי מהדרך, אולי מזה שאתה כבר רעב, אולי מזה שאתה עייף. מה אולי יוכל לעזור לך היום כשתחזור? נראה לך שתצליח? ואחר כך אפילו לשאול אותו אחרי זה, מה אתה אומר? היום הצלחת? היום הצלחת כשחזרת הביתה להיות יותר רגוע, פחות להתפוצץ מהכעס, או אפילו עד כמה הצלחת? הצלחת קצת, הצלחת בינוני, הצלחת הרוב, הצלחת הרבה. והדבר הנוסף שרציתי להגיד לך, זה, הוא קצת הפוך למה שאנחנו אומרים שצריכים לתפוס את ילדים, לתפוס ילדים על חם. יש לנו איזו הרגשה כזאת שדברים צריכים לקרוא כאן ועכשיו, והרגע. ודווקא אני אומרת לך לתפוס אותו על קר. אם את מזהה מקומות שהוא הצליח להתגבר על הכעס, ושהוא הצליח להתמודד, והוא הצליח להיות רגוע למרות שמישהו לקח את הכיסא שהוא רצה, וכו' וכו' וכאלה דוגמאות, שמה, שמה לעשות את העסק, לא להיות...
אם הוא חוזר רגוע יום אחד מהלימודים, אז וואי, היום חזרת נורא...
וגם אפילו עוד... אם הוא עוד טיפה לפני זה, ואני אומרת לו, וואי, אני רואה שהיום אתה כבר מצליח לשלוט על הכעס. היום אתה הולך לנצח את הכעס. אני רואה שאפילו שכך נראה לי, באמת נראה לך, לא לזייף כמובן. אבל אני אומרת, גם אם הוא טיפה לפני זה, אפילו גם את הדיון הזה על זה שכשהכעס הוא ברמה 2, אז יש דברים שיכולים לעזור לנו, וכשהוא ברמה, הוא ילד אינטליגנט וחכם. אז אפילו את זה הוא יכול להבין, שיש דברים שבאמת, אתה יכול להגיד לו, אתה יודע שראיתי שהצעתי לך שתייה, זה לא עזר לך, שהצעתי לך זה... מה שעזר לו כנראה, זה הזמן שעבר, כנראה, כי אני לא חושבת שהשיעורי, שיעורי בית זה מה שהוא עשה אחרי שהוא נרגע.
כנראה.
זה הסדיר קצת הנשימה וכו'. ותמיד אפשר לחזור לדבר עם ילדים על דברים שקרו. ריק לבוי שהוא מומחה ללקויות למידה ולניתוח של מצבים חברתיים אצל ילדים עם לקויות למידה, קורא לזה ניתוח לאחר המוות. הוא אומר, קרה המשגה, אבל בוא ננצל את זה ונוציא מזה את המידע. בוא נדבר על מה שקרה ונפיק מזה לקחים. שוב, כמובן באווירה מכילה ומקבלת ולא ביקורתית ושיפוטית, אפשר להפיק מזה, מאיך פתאום הוא הצליח להירגע, ומה פתאום ירגיז אותו, ומה הוא חושב שיהיה לפעם הבאה, בטח אצל ילד כזה אינטליגנט וחכם. מה את אומרת?
יש הרבה שיעורי בית. ואני...
שאלה אם הם ירגיעו אותך, השיעורי בית האלה, או שהם רק ילחיצו אותך.
לא, לא, לא ילחיצו בכלל. אני רק, באמת מקווה שאני אצליח לעשות את זה מבחינת העניין הזה שלא פחות נותן להתקרב אליו, אבל כמו שאת אומרת, אפילו רק לשבת לידו ושהוא יראה שאני שמה איתו, גם אם אני לא מצליחה לחבק אותו באותו רגע, או לא רוצה שום דבר שאני אביא לו וזה, אבל לפחות שהוא יראה שאני איתו ומעבירה איתו את הגל,
יפה.
כמו שקראת לזה, אז זה משהו שאני ממש, ממש אנסה, ונראה איך הוא ישתף פעולה בלדבר על זה
אחרי מעשה.
כן.
גם על זה, אם הוא מצליח, תגידי לו, יודעת, אני אומרת הרבה פעמים לילדים, פעם, כשהיית קטן, וילדים שהפעם, שהם היו קטנים מהברך לפני שבוע, אני אומרת לו, אתה זוכר פעם, שהיית קטן, שהייתי אומרת לך, בוא נדבר על משהו, היית אומר לי, די, אל תחפרי לי, היום כבר גדלת, וראית שאפשר לדבר, וזה דווקא עוזר, לדבר עוזר. אני אומרת לילדים בתור סיסמה, מה עוזר לברוח? מה עוזר לשכוח? מה עוזר? לדבר עוזר, לדבר עוזר, זה מארגן לנו את המחשבות, זה מארגן להם את המחשבות, זה מפתח יכולת מאוד מאוד חשובה שנקראת מנטליזציה, להכיר במצבים של עצמי ושל האחר. אין דרך לפתח את המנטליזציה הזאת בלי מילים, אין דרך. ונראה שיש לך הרבה מילים, את אינטליגנטית וחכמה ומבינה אותו נהדר, ותשמחי על האינטואיציות שלך ולהבנה שלך את הילד ואת ההתכווננות אליו, כי את עושה את זה נהדר, ותודה שהיית איתנו.
וואו, תודה. לקחתי המון וקיבלתי המון כלים. אני הולכת ליישם אותם. ובעזרת השם נרגע ביחד.
תודה, תודה.
כיף, תודה, תודה שהערכת אותי, אהובה.
האזנתן ללב של אמא מבית משפחה פודקאסט. אני אהובה רענן, ואפשר להאזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים באתר משפחה ובקו הטלפון 02-652-3820.